והייתה שכר לחלו. על שכיר החרב בתקופת המקרא, חלק ד' ואחרון.
דברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. א' באייר, שנת 2928, לעליית עשה, מלך יהודה, לכס. שם הפרק, והייתה שכר לחלו, על שכירי חרב בתקופת המקרא. חלק ד' ואחרון. אני דוקטור אילן אבקסיס. גם הפרק הזה הוא בחסות דוקטור ירון הראל, רפי שביט ומוטי יחזקאלי, תומכי הפטריון העיקרים. בפעם שעברה דנו בחיל הרגלים העממי והשכיר. בפרק זה נתמקד בחיל הרכב שהוא כולו שכיר. באומרי חיל הרכב אני מתכוון גם לפרשים וגם למרכבות. כל מי שרחוב. אם נזדקק נערוך הבחנה בין פרש לבין מרכבה. ישנה נטייה שגויה להשוות את חיל הרכב של אז לחיל השריון של ימינו. הדמיון הוא שטחי ומטעה. זה כמו הדמיון בין חמור לכיסא. לשניהם יש ארבע רגליים, וניתן לשבת עליהם. ה ותו לא. השוואה טובה יותר היא לחיל האוויר של ימינו. חיל עתיר תקציבים, בו ההכשרה ארוכה ארוכה, ויקרה, ומתבסס בעיקר על אנשי סדיר וקבע, ומעט אנשי מילואים. יחסית לצבא היבשה, המתבסס בעיקר על אנשי מילואים. בטרם נדון בחיל הרכב בישראל, נקדים כמה מילים על תפקיד הרכב והפרשים במלחמה. לשם כך, שוחחתי עם חברי ורעי אסף וול, שכתב את התזה שלו על הנושא הזה בדיוק. הרעיון היה טלפוני.
שלום אסף, מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור אילן, מה העניינים?
בסדר, אתה יודע, אני מכין עכשיו פרק על שכירי חרב בישראל בתקופת המקרא, והגעתי לקטע של חיל הרכב ואמרתי, אהה, מי האדם המתאים לדון איתו על חיל הרכב? זה אסף וול.
נכון, נכון, הגעת למקום הנכון.
אוקיי, אני מזכיר שאתה את התזה שלך כתבת על חיל הרכב בתקופת המקרא.
כן, כתבתי על פעולת המרכבה בשדה הקרב.
אוקיי.
בסוף תקופת הברונזה ותחילת תקופת הברזל.
מעולה. יש לי כמה שאלות ברשותך, ובוא נתחיל בראשונה. קודם כל, למה צריך חיל רכב? כל הסוסים והטיפול והאילוף, וזה נורא יקר. מה יוצא לי מזה?
נכון, זאת באמת שאלה טובה, כי המשאבים שהושקעו בחיל רכב הם עצומים. ויחד עם כל ההשקעה הזאת, לא היה ברור לחלוטין מה בדיוק הפעולה שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים תמיד בסרטים, אתה יודע, סרטים כמו גלדיאטור או בן חור, למי שזוכר, את המרכבות ואת העוצמה שלהם, אבל בסך הכל מרכבות בתקופת הברונזה היו כלים מאוד עדינים, שלא נטעה עם המרכבה של חיל השריון שלנו היום, אלא מרכבה קרבית היא דבר שהוא קל משקל, מרכבה מצרית למשל, שקלה פחות מ-40 קילו, כדי שבן אדם אחד יוכל לשאת אותה, והיא צריכה שטח מפולס, שטח ישר, כדי לפעול בו, והשאלה שלך היא טובה, כי לא ברור איך היא פעלה, הרי אתה לא יכול להסתער במרכבה לתוך מערך של חיר.
זה למה לא?
דבר, בגלל שהטווח שאתה צריך לחצות, בוא נגיד שהחיר גם מוגן בקשתים וגם עומד, לפעמים אפילו בפלנקס, בתקופות מאוחרות יותר, זאת אומרת, בשורה שמוגנת על ידי מגינים וחניתות שבולטות קדימה, יש לך כמה מאות מטרים לעבור כשאתה תחת מטר חיצים, ואין לך יכולת פגיעה באויב כמעט, כי אתה מעמיד קשת על מרכבה קודם כל, היא מאוד קופצנית, מאוד קשה לפגוע, וגם החץ שהוא משחרר בסופו של דבר יפגע באחד המגינים. אז את ה-200-300 מטר האלה שאתה תחת טווח של חיצים, כי זה הטווח של קשת מורכבת בסוף תקופת הברונזה, אתה עושה תחת אש, עד שאתה מגיע לקווים הראשונים של החיר, ואז מה?
מה אז באמת?
יש פה... אז זאת באמת שאלה שבאתקה הטבע שלי, כי מרכבה כזאת היא טרף קל לחירניקים, שעומדים ממוגנים מאחורי מגינים ומשתמשים בחניתות. ובאמת לא ידעו, התיאוריות היו שהמרכבות למעשה רק ניצלו הצלחות של כוחות אחרים, של כוחות חיר, של קשתים, כדי להרחיב פרצות שנוצרו במערך האויב, ולנצל את המהירות שלהם כדי לפרוס דרך המערכים. אני לא חשבתי ככה, כי אתה לא מחזיק חיל כזה שבאמת שואב את רוב משאבי הצבא שלך, רק בשביל לנצל הצלחה של זרועות אחרות. התשובה כנראה נעוצה בהלם הפסיכולוגי שהמרכבה יוצרת, כשגור של כמה עשרות או מאות מרכבות דוהר לתוך מערך חיר, אני חושב שאם אתה זה שעומד מולם, אתה צריך באמת עצבים מברזל כדי להישאר לעמוד ולכוון את החנית שלך קדימה כדי לשפד את הסוס. בוא נגיד שגם הראשון והשני והשלישי יפלו שדודים מרגליך, הרביעי והחמישי כבר יעלו על המערך שלך.
אבל יש בעצם רכיב של שופוני ענס, הרבה פסיכולוגיה אתה אומר.
כן, זה לא רק שופוני, תשמע, אני זוכר שבתור ילד הלכתי ביישוב שלי, ומולי דערו 5-6 שופים שברחו מהאורבה. זה נורא מפחיד. אז תחשוב שמולך דוערות, אם אתה מרכז מעמד של כמה עשרות מרכבות לתוך אותה נקודה, אתה תיצור שם פרצה בסוף. וכנראה שכך, אני צריכתי בעבודת התזה למצוא הוכחות לשיטת פעולה כזאת, שמרכבות מסתערות בהסתערות מצח ישר לתוך מערך חיר.
כדי לשבור אותו בעצם, ואז הזרועות האחרות ינצלו הצלחה?
לא,
המרכבות
שבאות, תראה, אנחנו יודעים מהכתובים שצבאות אימפריאליים, כמו של מצרים, או ממסופוטמיה, מאשור, הפעילו גם החיטים כמובן שנלחמו בקרב קדש המפורסם, הפעילו מאות מרכבות ולפעמים אלפים. גם אחאב, אתה יודע מה,
כן.
בכתובת קרקר.
2,000 מרכבות.
בכתובת על קרב קרקר, כן. אז יכול להיות שהוא הפעיל רק 200 או 2,000 של זה ויכוח, אז זה לא משנה. כשאתה מפעיל מספר כזה, אתה יוצר אפקט. זה לא פעולה של מרכבה אחת או שתיים או שלוש.
הכמות הופכת לאיכות?
הכמות הופכת למסה, משקל של שני סוסים שדוארים קדימה, תכפיל את זה בכמה מאות, שרצות ישר אליך, כן. ואז אם נוצר חור, אם נוצרת פרצה בשורת הלוחמים, זה למעשה החלום של כל מפקד, ליצור פרצה במערך של האויב, כי אז מאוד קל להכריע אותו.
אוקיי,
יש מהירות, היא יכולה בקלות לעבור דרך הפרצה הזאת ולתקוף את המערך מהעורף שלו.
אוקיי, אז בוא שנייה, אני אלך צעד אחד אחורה. דיברנו על מרכבות ותפקידם. עכשיו, כמה אנשים היו בצוות המרכבה? ואמרת שני סוסים, זה רק שני סוסים או שהיו מקרים שהיו יותר סוסים? כי אני רואה לפעמים ציורים עם 4 סוסים וכו'.
לא, בתקופה התנכית אין 4 סוסים ברכב קרבי, במרכבה. אבל מספר הלוחמים הוא משתנה. במרכבה מצרית שכמו שאמרנו הייתה קלה מאוד, היו שני אנשי צוות, זה מה שאנחנו רואים בכל התיאורים הפלסטיים ובתרליטים למשל, זה בדרך כלל רכב, זה מי שנוהג במרכבה וקשה. עכשיו אם אתה רואה את פרעו בעצמו, אז הוא כמובן כל יכול, הוא גיבור על, הוא קושר פשוט את המושכות על המותניים ובידיים הוא יורד בקשת, זה לא תמונה מציאותית, אבל המצרים השתמשו באמת בקשתים, ואם הם העלו אדם שלישי למרכבה, כמו שמופיע בספר שמות, ושלישים על כולו, זה משהו ראוי לציון, כי זה לא שכיח. לעומת זאת, החיטים למשל, השתמשו בשלושה אנשי צוות, מרכבה קצת יותר כבדה, מה שמאוד העט אותה. וגם כלי הנשק שהם השתמשו בו לא היה קשת, אלא חנית. זאת אומרת, יש לך רכב, יש לך שליש, שהוא המפקד של המרכבה, ויש לך אדם שמשתמש בחנית. ובאמת השיטה החיתית התבססה על מגע קרוב יותר של לחימה. מה שראה המרכבה המצרית, שאופן השימוש בה היה ירי בקשת.
הבנתי. עכשיו, מה ההבדל המהותי בין מרכבות לפרשים?
טוב, קודם כל, זה לא אותה תקופה. המרכבות החלו הרבה לפני הפרשים. המושג פרש שאנחנו מכירים היום הוא קצת שונה מפרשים של סוף תקופת הברונזה ותחילת תקופת הברזל. למעשה, הביוט של הסוץ הוא יחסית מאוחר. האדם ביית אותו יחסית מאוחר, ומה שהוא לא ידע לעשות זה לנצל את המהירות שלו כדי להניע בן אדם יחד עם הסוס. ובהתחלה באמת פשוט רתמו עגלה ואחר כך מרכבה אל הסוס עצמו. לאט לאט אנשים החלו להבין שאפשר גם לרכב על הסוס עצמו, אבל הם עדיין לא ידעו איך ניתן גם לרכב על הסוס וגם לשחרר חץ מקשת כמו שאנחנו מכירים בתקופות מאוחרות, למשל.
זו שאלה טובה, איך עשו את זה באמת?
מה?
איך עשו את זה באמת? אנחנו יודעים שזה מתי שזה קרה.
אז איך, עשו זאת כך. קודם כל, השתמשו בשני פרשים. פרש ראשון, רוכב ראשון, היות שלא היה לו כף, ולא היו לו הרכובות. הרכובות זה למעשה החלק שמייצב אותך, חלק מהביזרים שמושיבים על הסוס, ואליהם נכנסים, אם אתה מסתכל בסרטים של המערב הפרוע, המגפיים. כן. המקומות שבהם מכניסים את כף הרגל, למעשה נותנים לך את היציבות, והם לא היו אז. אז פרש ראשון למעשה משך בחבל שאליו נרתם הסוס השני, והוא זה שהוביל אותו ונהג אותו, על הסוס האחורי השני היה קשת, שהיות שלא נצרח להוביל את הסוס, ויכול היה להשתמש בקשת שלו. אבל זה עניין מאוד בזבזני, זו שיטה מאוד בזבזנית. אתה מכיר
שני... רגע, זה כמו שאתה... אתה נוסע ברכב והנהג אומר לך, תחזיק לי רגע את ההגה, ואז הוא עושה משהו, ואז הוא תופס את ההגה בחזרה.
בדיוק, או שיש לך נהג, שאתה למעשה מטפל בעניינים אחרים. Okay. אבל שוב, כדי לשחרר חץ אחד, שאגב, אף אחד לא יודע מה רמת הדיוק שלו, כשאתה יושב על סוס ללא הוקף, כל מי שרחב על סוס יודע כמה זה לא יציב. רעידות, קפיצות, במיוחד בסוסים שנעים במהירות, השיטה הזאת הייתה בזבזנית, ולכן בשלב מאוחר יותר באמת הומצא העוקף והרכובות והמושכות והרסן, כדי שיהיה ניתן לנהוג ולהתייצב על גב הסוס בצורה שתאפשר לך לשחרר חץ בצורה יעילה.
אוקיי, הבנתי. עכשיו עוד שאלה נוספת ברשותך. מקודם אמרת שהמרכבה המצרית הייתה קלה יחסית, 40 קילו, כדי שבן אדם אחד יוכל לקחת אותה. כלומר, כן. בעצם אני מבין מדבריך שהמרכבות לא הגיעו לשדה הקרב על הגלגלים.
נכון מאוד,
מה היה להם, מובילי טנקים כאלה?
מרכבות קרב, שאגב זה התפקיד הראשי שלהם. התפקיד הראשי של מרכבה זה לחימה בשדה הקרב. כשיש מרכבה שהתפקיד שלה זה לנוע ממקום למקום, קוראים לה מרכבת המשנה.
כמו יושיהו.
בדיוק, גם כמו יוסף. כן,
נכון.
לו את מרכבת המשנה שלו, ובא הוא נע ממקום למקום. אבל התפקיד הראשי שלה זה להכריע את שדה הקרב. ולכן התיאורים שבהם מרכבות קרב רודפות אחרי בני ישראל שבורחים ממצרים, או מרכבת קרב שבה יהוא דוהר מרמות גלעד ועד עמק ישראל,
כן.
זה תיאורים שאו שהם לא כל כך מציאותיים, או שהשימוש בהם לא היה במרכבת קרב, אלא במרכבת משנה. עכשיו, הסיבה שהמרכבה לא מגיעה לשדה הקרב על גלגליה, אלא היא ניסית, הגלגלים מפורקים מהמרכבה, יש פינים ממש שניתן לשחרר אותם, ואז הגלגל מתפרק, יש את גוף המרכבה ושני גלגלים, אותם מעמיסים על הסוסים, לפעמים אתה רואה בן אדם נוסע אותם בתיאורים המצריים, וכך היא מגיעה לשדה הקרב כדי שלא יקרה לה שום דבר בדרך, אגב גם היום, כלים הרבה יותר קשוחים כמו טנקים, לא אמורים לנסוע על שרשראות לשדה הקרב. יש להם מובילים בשביל זה. כן? ואתה יודע, מלחמת יום כיפור למשל, יש אילוצים, אז טנקים כן עשו את זה, אבל זה לא מצב אידיאלי. כי הטנק, התפקיד שלו זה אך ורק להילחם. כשהוא נוסע על כביש, חוץ מלהרוס את הכביש, הוא גם בעצמו משחק.
נכון.
והמרכבה שהיא כלי מאוד עדין, אגב, מהשם של המרכבה, אתה מבין, מה שנקרא מעשה המרכבה, היא מורכבת מאות חלקים, ויותר מ-30 סוגי חומרים, סוגי עץ ואור ומתכת, וכל העניין הזה אמור בסוף להילחם איכשהו. אז אתה לא תבזבז אותו על נסיעה ממצרים ועד מגידו למשל. כן, אתה תשאף מזה שהמרכבה יישאר במצב התחזוקתי הכי טוב שלה, כדי שהיא תפעל במקסימום היכולת בשדה הקרב. אגב, בעולם הקדום אתה רואה את זה גם לגבי כלי מלחמה ימיים, כמו הטרירמות, אותן ספינות פלטוריות ששימשו ביוון, וגם את הפיניקים בתקופה מאוחרת יותר, אנחנו יודעים מקרב סלמי של הפרסים נגד היוונים, אותן ספינות לא שטו בים כעניין של יום ביומו, הם נשמרו יבשות על היבשה, על מבדוקים, והוכנסו למים רק בזמן מלחמה. כן, כדי שלא יספגו מים, כדי שלא יתבלו ממי הים, זה פחות או יותר הסיבה שבגינה המרכבות לא נעו על גלגליהם בשדה הקרב.
לגבי אתם, אתה אומר לי, תקשיב, יש פה כלי רב עוצמה, אבל הוא מאוד מוגבל, הוא מוגבל למישור, ציר הררי הוא לא טוב, ולוחמת מצור הוא לא טוב, ואזור סבוך הוא לא טוב, כלומר, ממש משתמשים בו במשורה, אני מבין.
נכון. קודם כל, זה לא כלי כל כך רב עוצמה במובן שאנחנו מכירים היום. היום, כשאתה מדבר על חיל רכב, על טנקים למשל, טנק יש לו, קודם כל, תחמושת, והחימוש שלו הוא רב עוצמה. כן, תותח 120 ו-105 מילימטר, הוא מסוגל לפרק בית. זה לא כלי הנשק שיש על מרכבה, שזה בדרך כלל קשת אחד. היא מאוד עדינה, כמו שאתה אומר, צריך להכשיר בשביל השטח, ואז באמת אתה שואל את עצמך, בשביל מה היה צריך את כל זה, אם הכלי הזה כל כך עדין וכל כך ייחודי. קודם כל תחשוב על מטוסי קרב, גם מטוסי קרב הם כלים מאוד מאוד עדינים, אבל בעניין הזה, מרכבות מהסוג הזה, יש לגביהם שני דברים. קודם כל, יש פה יוקרה. מי שמחזיק יותר מרכבות, הוא למעשה מחזיק בהרתעה מסוימת כלפי היריבים שלו. כן? זאת אומרת, הוא אומר, יש לי משאבים.
אני חזק ועשיר וגדול בעצם.
כן, כן, נכון. אני מחזיק הרבה סוסים, אני מחזיק אנשי הרכב, האנשים שהפעילו את המרכבות, היו בדרך כלל סוג של קסטות כאלה, מין מעמד לוחמים שהעביר מדור לדור את הידע. להכשיר לוחם רכב כזה זה הרבה מאוד שנים, ולי יש מספיק משאבים, והנה אתה רואה שלמה המלך, זה מה שהוא מתגאה בו. באחד התיאורים של העושר שלו והכוח שלו, זה המרכבות, חיל הרכב שיש לו. זה דבר אחד. הדבר השני, בדרך כלל, מרכבות שימשו ללוחמה שהיא דומה מאוד לסוג של דו-קרב. בדרך כלל שדה הקרב נקבע מראש. ולמעשה מלכים הגיעו לקרב שדה כזה להתמודד אחד מול השני. אלה לא קרבות שהתלקחו בצורה ספונטנית. כן, למעט קרב אחד, אני חושב שבו פרעה הפתיע את הכנענים בעמק ישראל, גם הקרב של החיתים בקרב קדש, אומנם הם הפתיעו את פרעה במערב, אבל הם למעשה צעדו לקראת התנגשות, שיש פה כבוד על מאבק על כבוד ועל יוקרה.
אני יכול לומר לך אגב, שחברנו המשותף דניאל כהן, טוען שגם קרב מגידו היה יזום מראש, הייתה הסכמה.
קרב מגידו כנראה היה יזום וידוע מראש, אבל אני לא יודע אם הם ידעו בדיוק את היום ואת המקום שממנו פרעה יגיע.
כן.
דניאל מן הסתם יש מקורות יותר טובים משלי בצד המצרי, אבל בדרך כלל הקרב הזה היה ידוע מראש, שלמעשה אומרים, תשמע, במקום שאנחנו עכשיו ננהל, כמו שהיום אנחנו מכירים, אימות בעצימות נמוכה שיכול להיגרר לאורך שנים, בוא נקבע מקום, נקבע שעה, אתה תבוא, אני אבוא, ומי שינצח זה גם סימן שהאלים תומכים בו, בניצחון שלו. ובזה נחיה את העניין, והרבה פעמים אתה רואה שהאדם שיוזם את הקרב, זה שקורא תיגר, הקרב מתרחש בשטח שלו, והוא תפקידו להכשיר את השטח לתנועת מרכבות, גם של היריב, לפלס אותו.
נכון, יש לפני נדמה לי קרב גאוגמלה, שהפרסים והמקדונים נפגשו לפני הקרב וקצרו את השדה כדי שיהיה נוח למחרת.
כן, עכשיו אתה שואל, אתה יכול לשאול את עצמך במונחים של היום, זה נורא ממש אידיוטי, למה שאני אעזור ליריב שלי, אני מכשיר את שדה הקרב בשבילי, אני יכול להבין, אבל למה שאני אעשה את זה עבור היריב שלי?
למה באמת?
כי ברגע שאתה מנצח בפייר פייט, כל העמים שיושבים על הגדר ויושבים ביציע, ולפעמים הם משועבדים ליריב שלך, והם מסתכלים לראות מי הולך להיות עכשיו הבוס החדש באזור, הם יודעים שניצחת בקרב הוגן. לא הייתה כאן תרמית, לא היה כאן מערב, זה אומר שהאלים החליטו שאתה תהיה זה שישלוט עכשיו, והם נותנים לך את הסמכות ואת הכוח. ברגע שניצחת בפייר פייט, כולם מבינים שיש פה בוס חדש, ואין פה תירוצים ואין פה התנצלויות. לא, לא, היום אתה לא יודע מי ניצח. יכול לשבת לך נסראללה בבונקר, להודיע שהוא ניצח, ויהיו כאלה גם שיאמינו לו. בעולם הקדום זה לא היה עובד ככה.
נכון, הבנתי. אוקיי, אסף, תודה רבה.
כן, בבקשה.
נגענו בנושא רק בקצה קצהו. כן, אולי פעם נעשה פרק ככה, נשב אחד מול השני ולא בטלפון, אז תודה רבה ולהתראות.
בבקשה אילן, להתראות.
ביי.
תודה לאסף וול. לתוספת ולסיכום דברי אסף, הרי לסוס יש שני יתרונות משמעותיים על פני האדם. מהירות ויכולת נסיעה. מכאן נגזרים חלק מתפקידי הרכב במלחמה. תפקידי הרכב העיקריים הם מרדף וניצול הצלחה, כמסופר על מות שאול, ציטוט, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקוהו, סוף ציטוט, פגיעה במטרות איכות, כמסופר על מות אחאב, ציטוט, ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו, 32 למור, לא תלחמו את קטון ואת גדול, כי אם את מלך ישראל לבדו, ויהי קירות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו, אך מלך ישראל הוא, ויסורו עליו להילחם, ויזעק יהושפט, ויהי קירות שרי הרכב, כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחוריו. סוף ציטוט. סיוע בהסגר בעת מצור, כמו בסיפור המצור הארמי על דותן, ציטוט, וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה, ויקיפו על העיר. וישכם משרת איש האלוהים, לקום, ויצא, והנה חיל סובב את העיר, וסוס ורכב, ויומר נערו אליו, אל אלישע. אהה, אדוני, איכה נעשה? סוף ציטוט. השפעה מורלית על האויב, כמו בנבואת ירמיהו על עזה, ציטוט, כה אמר אדוני, הנה מים עולים מצפון, רמז לבבלים, והיו לנחל שוטף, והשתפו ארץ ומלואה, עיר ויושביבה, וזעקו האדם, והיליל כל יושב הארץ. שימו לב, מכל שעתת פרסות אביריו, מרעש לרכבו, המון גלגיליו, לא הפנו אבות אל בנים, מרפיון ידיים. סוף ציטוט. קשר פיקוד ושליטה, כמו בסיפור הפיכת יהוא. ציטוט, והצופה עומד על המגדל בישראל, ויר את שפעת יהוא בבואו ויומר, שפעת אני רואה, אבק הכוונה, ויומר יהורם, כך רכב ושלח לקראתם, ויומר השלום, וילך רוכב הסוס לקראתו, ויומר, כה אמר המלך, השלום, ויומר יהוא, מה לך ולשלום, סובל אחריי, ויגד הצופה למור, בא המלאך עד הם ולא שב. סוף ציטוט. וכן להתקפות מהאגף, הרחבת פרצות במערך האויב, סתימת פרצות במערך שלנו, ועתודה כללית לאור התפתחות הקרב. תנאים טופוגרפיים, תבליט ותחסית כאחד, יכולים לקזז את יתרונות הרכב, ולהופכם לחיסרון. כך למשל, בשירת דבורה, המתארת את המפלה של הרכב הכנעני, ציטוט, נחל קישון גרפם, נחל קדומים נחל קישון, סוף ציטוט. וכך הסיפור על חציית ים סוף, עת הרכב המצרי, נקלע לשטח השמדה בקרקעית הים, לאחר שאדוני המם את אופני מרכבותיו. ושוב, חבר מועצת החכמים, אלון גלוסקה, אתגר אותי בהגיעה הנכונה. תודה איש יקר. נקודת המוצא בדיוננו על חיל הרכב היא שמול רכב האויב, חייב המצביא הישראלי להעמיד חיל רכב נגדי. כלומר, גם אם לא נזכר חיל רכב ישראלי במקור מסוים, אך נזכר חיל רכב של האויבים, נוכל להניח כי גם בצד הישראלי היה חיל רכב. אין הדבר אומר שבכל מקרה, אם לאויבים יש רכב, אז גם לישראלים יש. למשל, לברק ולדבורה לא היה חיל רכב, אלא עלינו לבחון את המקרה לגופו ולשקול האם התנאים חייבו חיל רכב ישראלי נגדי. במלחמת מגן, בה נלחמים קרוב לבית, התבליט והתכסית ידועים, וכן ישנם ביצורים, אין חובה להניח חיל רכב ישראלי, גם אם לאויב יש חיל רכב משלו. כך למשל, בתיאור המצור הארמי על שומרון נכתב, ציטוט, ויצא מלך ישראל, ויח את הסוס ואת הרכב, והיכב הארם מכה גדולה. סוף ציטוט. אין חובה להניח כי אחאב השתמש בחיל רכב. הוא יכול היה לתקוף את הארמים במעלה נחל תרצה, או להתבסס על הטופוגרפיה של הרי שומרון, על מנת לבטל את יתרון הרכב הארמי. ואם כבר הזכרנו את סיפור המצור הארמי על שומרון, נזכיר כאחד הביטויים הנעים בשפה העברית, אל יתהלל חוגר כמפתח, לקוח מכאן. לעומת זאת, אם מדובר במלחמת חוץ התקפית, השליט הישראלי או היהודאי לא יכול לקזז את חיל הרכב של האויב באמצעים טופוגרפיים או ביצורים. אם נזכר חיל רכב של האויב, חזקה עלינו שגם לצד השני יש חיל רכב. גם במקרה של חיל הרכב, ניתן לחלק את הדיון לתקופת הממלכה המאוחדת והמפולגת, על כל הבעייתיות שבשימוש במונחים אלה. אין לנו כל עדות לשימוש בחיל רכב בימי שאול. אפשר שלא היה לו את הזמן והמשאבים הדרושים על מנת לייסד את חיל הרכב הישראלי. דווקא אצל הפלישתים נזכר חיל רכב. כך סופר במלחמת מכמס, ציטוט, ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, 30,000 רכב ב-6,000 פרשים, ועם ככל אשר על שפת הים לרוב. סוף ציטוט. המספרים הם מופרכים בעליל, ונועדו להאדיר את ניצחון שאול הקטן על הפלישתים הגדולים. אולם קטע זה מהווה עדות לאופן שבו תפס בעל שמואל את הפלישתים האיומים. גם אצל דוד לא נזכר חיל רכב, אך נזכר חיל רכב אצל אויביו, עת דוד נלחם בארץ בני עמון, ציטוט, וילכוד דוד ממנו, מהדד עזר מלך צובה, 1,700 פרשים ו-20,000 איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב, ויותר ממנו 100 רכב. סוף ציטוט. כיצד יכול היה דוד להתמודד עם חיל הרכב הארמי ללא חיל רכב משלו? אפשרי, אבל קשה. יגאל ידין שיער שדוד השאיר 100 רכב לצורך מילוי עבדותיו, ובמשתמע שהיה לו חיל רכב. שהרי ללא חיל רכב, כיצד נגרמו לו עבדות בתחום? מעניין שגם על יהושע סופר שהוא עיקר את הרכב הכנעני. למרבה השמחה, חברי ורעי עקיבא וידקין, בטט, לא בטף, יחד עם נתן ארונס, הקדישו פרק שלם לעניין. בדף הפרק שמתי קישור. עדויות רבות יחסית לחיל רכב בממלכה המאוחדת יש בתיאור ימי שלמה. אמנם, יש כמה בעיות מבחינת ניתוח המקור המקראי את דברי ימי שלמה, אך הדבר משקף לפחות את תפיסת בעל מלכים, את צבא ישראל בימי שלמה. בתיאור עושר שלמה נכתב, ציטוט, ויהי לשלמה 40,000 ורבות סוסים למרכבו ו-12,000 פרשים. סוף ציטוט. גם במקרה זה, המספרים הם מופרזים ונועדו להאדיר את שלמה, אך לא מן הנמנע, כי יש בהם גרעין היסטורי כלשהו. בנוסף, ציטוט, ויאסוף שלמה רכב ופרשים, ויהי לו 1,400 רכב ו-12,000 פרשים, וינחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים. סוף ציטוט. בקטע זה צץ מוסד חדש, ערי הרכב. ערים שהיו מרכז מלכותי לסוסים ומרכבות. ערי הרכב נזכרו במובאה נוספת, ציטוט, וייבן, דילגתי קצת, ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה, ואת ערי הרכב, ואת ערי הפרשים, עוד דילוג, כי הם אנשי המלחמה, ועבדיו, ושריו, ושלישיו, ושרי רכבו, ופרשיו. סוף ציטוט. יש שקישרו בין מיקומה המרכזי של ארץ ישראל כגשר יבשתי בין אסיה, אפריקה, אירופה, לבין המובאה הבאה המתייחסת לסחר הסוסים של שלמה. ציטוט, ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקווה. סוחרי המלך ייקחו מקווה במחיר, ותעלה ותצא מרכבה ממצרים ב-600 כסף, וסוס ב-50 ומאה, וכן לכל מלכי החיטים ולמלכי ארם בידם יוציאו. סוף ציטוט. לפי קטע הזה, שלמה שכר בסוסים ממצרים ומקווה, דרום מרכז טורקיה של ימינו, וזה היה אחד ממקורות העושר שלו. סוס זה דבר יקר כידוע. בעבר, היו כאלה שיחסו מבנים במגידו כאורבות שלמה, אולם כיום ברור שהמבנים הם מימי אחאב, ויש ויכוח האם הם אורבות או מחסנים. לדעתי מדובר באורבות, אבל הראיות הן נסיבתיות ולא מכריעות. ומלבד זאת, אני מעריך מאוד את אחאב, ובאופן טבעי, אני נוטה לייחס לו גדולה. בניגוד לחיל הסחירים הרגלי, הרי חיל הרכב בממלכה המפולגת נזכר במגוון מקורות מקראיים וחוץ מקראיים. וכרגיל, נתחיל בממלכה האהובה עלינו, ישראל. הידיעה הראשונה על חיל הרכב הישראלי מופיעה בתיאור רצח אלה בן בעשה מלך ישראל. ציטוט, ויקשור עליו, על אלה בן בעשה, עבדו זמרי, שר מחצית הרכב, והוא, אלה בן בעשה, ותרצה, שוטה שיקור, בית ארצה, שם של מישהו, אשר על הבית, בית תרצה. סוף ציטוט. מתוארו של זמרי, שר מחצית הרכב, אנו למדים שחיל הרכב הישראלי היה גדול דיו על מנת שיתחלק בין שני מפקדים. אתם יודעים איך זה. מדינה קטנה, מוקפת אויבים, צריכה צבא חזק שיגן עליה. ישראל אז וישראל היום. מצאו את ההבדלים. בסיפור מות אחאב יש מידע מעניין. אמנם מדובר בסיפור נבואי, בו מיכאיהו בן ימלה, איש האלוהים, הוא הציר עליו סובב הסיפור, ובצורתו הנוכחית הוא מימי בית שני, אולם ברור כי הסיפור משקף את גדולתו ועוצמתו של אחאב בן עומרי. בסיפור נזכרו שרי הרכב של מלך ארם, וקראנו את הפסוק המתאים לעל. קשה להאמין שאחאב היה יוצא למלחמה יזומה בארמים, בעלי חיל הרכב, ללא חיל רכב משלו. גם תשובת יהושפט מלך יהודה לאחאב מלך ישראל, כמוני חמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, רומזת לחיל הרכב הישראלי. תשובה זהה נתן יהושפט ליורם בן אחאב לפני המסע נגד מואב. סיפור נבואי ושכפול ספרותי, כבר אמרנו? בתיאור מות אחאב נכתב, ציטוט, והמלך היום הוא עמד במרכבה נוכח ארם. סוף ציטוט. אישוש ארכיאולוגי לחיל הרכב האחאבי יש בעורבות ממגידו, אותה נזכרנו לעיל. אולם האישור המרשים ביותר לחיל הרכב הישראלי של אחאב נמצא במונוליט מקורח. המונוליט מקורח הינו כתובת מלכותית של שלמן עשר השלישי מלך אשור, בה תוארו מלחמותיו. באחד ממסעותיו של שלמן עשר השלישי, מערבה, הוא נלחם בקואליציה של 12 מלכי החוף במקום הקרוי קרקר. לקרב קרקר נקדיש פרק מיוחד, ועוד איך, המרואיין לפרק כבר הביע את הסכמתו. אחד מהמלכים שנלחם נגד שלמן עשר השלישי הוא לא אחר מאשר אחאב הכוכב, וכך תיאר שלמן עשר את כוחה של ממלכת ישראל, ציטוט, 2,000 מרכבות ו-10,000 רגלי של אחאב הישראלי, באקדית אחי אבו סיר אילאיה. סוף ציטוט. נהרות דיו נשפכו בשאלה כמה מרכבות היו לאחאב בקרב קרקר. האם המספר העצום 2,000 אמת הוא? האם אחאב תרם למערכה יותר מרכבות מכל האחרים גם יחד? בל נשכח שלשלמה, אותו פאר ורומם ספר מלכים, היו 1400 מרכבות בלבד, וגם זה מספר מוגזם. היו שקיבלו את המספר כפשוטו, בין אם כביטוי לעוצמת אחאב, ובין אם כסך כל המרכבות של ישראל, יהודה ומואב, שהייתה כפופה לישראל. אחרים ראו במספר התפארות והגזמה של שלמן עשר, שתרץ את הפסדו בכוח העצום שעמד מולו. הגם שהוא תיאר את תוצאות הקרב כניצחון מרשים. אחרים סברו כי נפלה פה טעות סופר, והמספר הנכון הוא נמוך יותר. הרוב מציעים 200. אבל יש הצעות הסוטות מעט ממספר זה. כך או אחרת, לפנינו עדות ממקור חיצוני על עוצמת חיל הרכב הישראלי. גם אם מדובר ב-200 מרכבות בלבד, וסביר שלא כל המרכבות הישראליות יצאו לקרב. חלק נשארו לשמור על הבית. עדות נוספת לחיל הרכב הישראלי יש בסיפור הפיכת יהו. עת יורם בן אחאב שלח שני רכבים לקראת יהו, כמו שקראנו קודם. ואף יצא לקראת יהו במרכבתו. ציטוט, ויומר יהורם, אסור, ויאסור רכבו, ויצא יהורם מלך ישראל, ואחזיהו מלך יהודה, איש ברכבו. סוף ציטוט. אמנם, סיפור הפיכת יהו הוא מפוקפק מבחינה היסטורית. והיה לנו פרק שלם על זה. בדף הפרק שמתי קישור. אך הוא משקף אל נכון את גדולת חיל הרכב הישראלי. הפיכת יהו דרדרה את ממלכת ישראל לתהום. המצב היה חמור במיוחד בימי יהואחז בנו, ציטוט, כי לא השאיר, בן הדד מלך ארם, ליהואחז עם, כי אם 50 פרשים ו10 רכב ו10,000 רגלי, כי איבדם מלך ארם וישימם כעפר לדוש. סוף ציטוט. 50 פרשים ו10 רכב לממלכה כמו ישראל, זה כמו 50 טנקים ו10 מטוסים למדינת ישראל כיום. משהו סמלי ומשפיל. בהמשך אותו פרק, חלה תפנית בימי יואש, בנו של יהואחז ואביו של ירובעם השני. אלישע הנביא התנדב לסייע. שימו לב לאופן בו קרא יואש המלך אל אלישע. ציטוט, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. סוף ציטוט. יואש פנה לאלישע, איש האלוהים בתואר אבי, אבל ליתר ביטחון הזכיר את חיל הרכב והפרשים. לא יועיל אז לא יזיק. אותה קריאה, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו, הפנה אלישע כלפי אליהו, עת אליהו עלה בסערה השמיימה, רמז לבני הנביאים של אלישע, מהם יצאו שני הסיפורים הללו. עדות חוץ מקראית מרתקת לחיל הרכב הישראלי ועוצמתו יש בכתובת סרגון השני שהתפאר בכיבוש שומרון. הוא אמנם התפאר בנוצות לא לא, אבל דבריו הם מאלפים. ציטוט, 27,290 אנשים יחד עם מרכבותיהם ואלה מבטחם, אולי עגלי הזהב מדן ובית אל, מניתי כשלל. מתוכם גייסתי 200, בכתובת אחרת כתוב 50, מרכבות לחיל מלכותי. סוף ציטוט. כבר הזכרנו בחלק א' של הפרק, שלפעמים השווה גייס שבויים לצבאו. והנה דוגמה לכך. האשורים כבשו את שומרון, מצאו בה כמה עשרות או כמה מאות מרכבות, ובעיקר צוותים מיומנים, אז מדוע לא לגייס אותם לצבא האימפריה? ממלכת יהודה, לעומת זאת, שומרת על יציבות מרשימה, וגם חיל הרכב שלה לא זוכה ליותר מדי אזכורים במקורות ההיסטוריים. שתי סיבות עיקריות לדבר. הראשונה היא, המקום הנרחב יחסית לא זוכה ממלכת ישראל בספר מלכים. השנייה היא, שממלכת יהודה הקטנה, הענייה והשולית, החזיקה חיל רכב קטן בהרבה מאשר אחותה הגדולה והעשירה ממלכת ישראל. קראנו את דברי יהושפט בסיפור מות אחאב, הזהים לדבריו בסיפור המסע על מואב, אז אין צורך להרחיב. רמז אפשרי יש בתיאור המסע של יהורם בן יהושפט מלך יהודה כנגד אדום. ציטוט, בימיו פשע אדום, כלומר מרד, מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך. ויעבור יורם צעירה, שם של מקום לא מזוהה, וכל הרכב עמו, ויהי הוא קם לילה, ויקה את אדום הסובב אליו, ואת שרי הרכב, וינס העם לאוהליו. סוף ציטוט. לא הכל ברור בקטע הזה, אבל עולה מהקטע קיומו של חיל רכב יהודאי. בנבואת מיכה המורשתי שחי בימי חזקיהו, סביב שנת 700 לפני הספירה, יש רמז להיות לכיש עיר רכב של ממלכת יהודה. ציטוט, רתום המרכבה לרכש יושבת לכיש. סוף ציטוט. רכש היא מילה נרדפת לסוס. המילה נזכרת שוב במגילת אסתר. חברתי, דוקטור תמר עילם גינדין, בעלת ההסקט איראניום מועשר, בדף הפרק שמתי קישור, מצאה דמיון בין המילה רכש למילה סוס בפרסית עתיקה. לדעתה, המילה רכש היא תרגום שומר צליל מפרסית. זה היה נכון אילו המילה הייתה מופיעה רק במגילת אסתר, אבל ספר מיכה קודם לתקופה הפרסית. לדעתי, הדמיון הצלילי בין המילים הוא אקראי. חיזוק להיות לכיש עיר רכב של ממלכת יהודה יש בתבליט לכיש המפורסם. בתבליט נראים מגיני החומה משליחים גלגלי מרכבות על האשורים. ברור, מה יעשו במרכבות כשהאשורים כבר על החומה? מפרקים וזורקים. עדות נוספת לכאורה לחיל הרכב יש בסיפור מות יושיהו, את גופתו הוחזרה ברכב המשנה. סיפור זה מופיע רק בגרסת דברי הימים לאירוע. ציטוט, ויעבירוהו עבדיו מן המרכבה, וירכיבוהו על רכב המשנה אשר לו. סוף ציטוט. בספר מלכים נכתב, וירכיבוהו עבדיו מת. אולם הפועל, וירכיבוהו, יכול להתייחס לסוס ולאו דווקא למרכבה. בפרק על רפורמת יושיהו, חלק ג', דנו בהרחבה בסיפור מותו ולא נרחיב. בדף הפרק שמתי קישור. שאלת היחס הכמותי בין חיל הרכב השכיר לחיל הרכב העממי אינה עולה כלל לדיון, כיוון שלא היה חיל רכב עממי. גם אם אציל או שניים הביאו סוס מהבית, קשה לקרוא לזה עממי. לסיכום, כמה שאלות צצות ועולות בנוגע לחיל השכירים בישראל בימי המקרא. מדוע בממלכה המאוחדת רבות יותר העדויות על חיל שכירים רגלי מאשר בממלכה המפולגת? ושאלה נגדית, מדוע בממלכה המפולגת רבות יותר העדויות על חיל שכירים רכוב מאשר בממלכה המאוחדת? ושאלה שלישית היא, מדוע חיל הרכב הישראלי זכה לייצוג בולט במקרא ומחוצה לו, בעוד חיל הרכב היהודאי נחבא אל הכלים? לגבי השאלה הראשונה, בנוגע לחיל השכירים הרגלי בממלכה המאוחדת, ישנן מספר תשובות. תשובה ראשונה היא שדוד זכה לסיקור ארוך מכל מלך אחר, ובאופן טבעי גם שכיריו הרגלים השתרבבו לסיקור. תשובה שנייה היא שחיל שכירים רגלי גדול דורש משאבים שהממלכה המאוחדת יכלה להעמיד, ואילו שתי הממלכות המפולגות לא יכלו להעמיד את אותם משאבים בנפרד. סיבה שלישית היא מדיניות הכיבושים של דוד. לאחר שגבר על הפלישתים, פנה דוד להרחיב את תחומי שליטתו. מלחמות חוץ יזומות וארוכות לא יכלו להתבסס רק על צבא עממי, אלא דרשו צבא מקצועי שיוכל להגשים את מטרותיו של דוד. ישראל ויהודה לא הפגינו שאיפות קרקעיות נרחבות כמו דוד, וברוב המקרים די היה להן בחיל הרגלים העממי. בנוגע לשאלה הנגדית על חיל הרכב בממלכה המפולגת, הרי בניגוד לחיל הרגלים שהתבסס ברובו על צבא עממי, חיל הרכב היה צבא סדיר של שכירים. כיוון שצבא זה בא במגע רב יותר עם השליט והחצר, הרי באופן טבעי הוא נזכר יותר במקורות. בדיוק כמו היום, שצבא הקבע בצהל, שהוא קטן יחסית לצבא המילואים, משפיע על הממשלה ומדיניותה, ורשיו מופיעים בתקשורת הרבה יותר מצבא המילואים. גם לשאלה השלישית, בנוגע לחיל הרכב הישראלי לעומת היהודאי, יש כמה סיבות משנה המרכיבות את התשובה הגדולה. סיבה אחת היא המקום הרב לא זכתה ממלכת ישראל בספר מלכים כאמור, ובאופן צפוי חיל הרכב שלה נזכר יותר בספר מלכים. סיבה שנייה היא ריבוי המפגשים האלימים בין צבא ישראל לצבא אשור, לעומת מיעוט מפגשים בין צבא יהודה לצבא אשור. על כן חיל הרכב הישראלי נזכר הרבה יותר במקורות האשוריים. סיבה שלישית היא שממלכת ישראל הגדולה והחזקה, לעומת ממלכת יהודה, החזיקה חיל רכב גדול וחזק. הן בשל הצורך להתמודד עם הארמים והאשורים, והן בשל שליטת ממלכת ישראל על קטעים מדרך הים ודרך המלך, וחלקה בשכר הסוסים הבינלאומי דאז. שילוב הסיבות יחד מסביר מדוע חיל הרכב הישראלי גלוי לעיני החוקר המודרני יותר מאשר חיל הרכב היהודאי הצנוע. זהו, עד כאן, והייתה שכר לחילו על שכירי חרב בתקופת המקרא, חלק ד' ואחרון. מילה של ברטה וגם מילה שלי זו מילה. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, ליאור סלע, עמית פלאצ'י, אלון גלוסקה, אלי לבנה וכינרת להב זוהר, שליוו את אחאב לקרב קרקר. תודה מיוחדת לחברי ורעי אסף וול. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות כפר אחים, שתעלוזנה בנות ניר בנים. הדואל הוא אילן כרוכית ilanabc.co.il. גם תופס צור קשר ממתין בחיוך מבויש וענב. רשימת התפוצה מחייכת גם כן. ואפילו ערוץ היוטיוב, כל כך שמח שאתם נרשמים אליו ומודה לכם מקרב לב. אם אתם אוהבים את ההסקט וגם רוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, שהיא הדבר הטוב ביותר כידוע, על התוכן והערך המוסף שאני מציע, דברים שנבנים פה בעמל רב, אריח על גבי לבנה, הרי גם הערוצים הישירים והוותיקים פתוחים לפניכם לרווחה. דרך אחת, כזכור לכל, היא לקנות לי כוס קפה דיגיטלית באתר com.fi. דרך נוספת היא תמיכה קבועה באתר פטריאון. שם ניתן לאמץ יוצרים שונים, כמוני, במדרגות תמיכה שונות ומגוונות. תודה רבה לאלה שכבר קנו לי קפה, תבורכו מפי נאבו, ולתומכי הפטריאון בראשות דוקטור ירון הראל, רפי שביט ומוטי יחזקלי, שמרדוך ונרגל מברכים אותם יום יום, שעה שעה, דקה דקה. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בסיוון. שם הפרק, האדום האדום הזה, על האדומים. הפרק הבא בדבר היום יעלה בתדוו באייר. שם הפרק, התמנון האיתר, על סמליים במקרא. ולסיום, אני מזכיר את אחינו הצעיר, בעל השם הזמני, הפודקאסט של התנך, השם הקבוע, ההסקט של התנך, עם דוקטור ליאור הרביד והשחקן שרון אלכסנדר, שממשיכים עם הגיבורים הגדולים של ספר שמואל. להתראות.